participation, כל מה שחשוב לדעת על שיתוף מטופלים לשינוי מערכת הבריאות.
היי, כאן ליאת רותם מלמד.
ואורי גורן.
ובואו נתחיל.
בואו נתחיל.
אז ערב טוב, אורי.
ערב טוב, ליאת, מה העניינים?
בסדר גמור. אנחנו מדברים על הפודקאסט הזה הרבה זמן.
כן, אני חושב שקרוב לשנה וחצי, שנתיים.
משהו כזה. אבל לכבוד הפעם הראשונה שאנחנו מקליטים, נפלה לידינו הזדמנות מצוינת לדבר בדיוק על מה שאנחנו רוצים, ודוגמה סופר מטורפת.
כן, מאוד משמעותית במערכת הבריאות בישראל, אני חושב, ומתחילה לעורר הדים ברשתות וכו'.
אפילו הגיע לחדשות, היום זה כאילו כבר לא כזה פשוט. אז אנחנו מדברים על קופת חולים מכבי, בתור גילוי נאות, אני מטופלת בקופת חולים מכבי, חברה בקופה, ומאוד אוהבת את האפליקציה שלהם. ולפני כמה שבועות, חודשים, פתאום גילינו שהאפליקציה סגורה בסופי שבוע. אי אפשר לשלוח הודעות לרופא, רופא, מיום שישי בצהריים ועד יום ראשון בבוקר. לא רק זה, הגבילו את הפניות לרופאים, לצוות הרפואי, לארבע פניות ברבעון. ומאז, בלגן.
כן, בלגן. חדשות ערוץ 2 כיסו את זה, יש מחאה ברשתות, יש כל מיני רעיונות לפתרונות שיוצאים ברשתות וכדומה.
הכל תלוי מאיזה זווית. הזוויות הטכנולוגיות מתחילות לדבר על לא מבינים מה הבעיה ולמה עושים מזה כזה סיפור. יש צעקות על הדתה, יש כל מיני.
נכון. צריך לציין שיש פה כמה צדדים, ולפחות הסיבה הרשמית שמכבי נתנו לסיפור הזה, הוא בקשה של הרופאים. ואני רוצה להקריא קטע שרופאה העלתה ברשתות החברתיות. אני לא יודע מי הרופאה, זה מתוך קבוצה, נחתך, ראיתי רק את התמונה, אז אני רק מקריא, אני לא יודע מי הרופאה, היא כותבת חילונית לחלוטין, כי זה חלק מהדיון על הדתה, רופאת מכבי. מטרת הרעיון היא להקל על העומס של הרופאים. מה שנוצר במהלך סופי השבוע, כאשר ניתנת האפשרות לדיגיטלים, הוא שמגיעים לעבודה ביום ראשון וממתינים לנו 30 בקשות דיגיטליות מאנשים. רוב הבקשות אגביות, כלומר, דוקטור, אני חושב שחסר לי ויטמינים, כי שכנה שלי בדיוק אמרה לי שכדאי לבדוק א', ב', ג'. או בקשות אחרות שברור שנרשמו בהסך הדעת, ובגלל זמינות, המטרה בשום צורה ואופן לא הגיעה בשל מחשבה על שמירת שבת, אלא שמירה על שפיות הרופא. כמי שמטופ... כדי שמטופל שמגיע ביום ראשון בבוקר יקבל רופא שפוי שרוצה רק לעזור, ולא רופא שרק רוצה לסיים קבלת קהל, כי יש לו עוד יום עבודה שלם לפניו מול פניות דיגיטליות. צריך לציין שזה עלה במסגרת שרשור של מישהי שהיא מנהלת מוצר בעולמות הטק, אמרה בואו נחשוב על פתרונות איך לעזור בעצם לרופאים להתמודד עם העומס הזה, וחלק מהתגובות אמרו, כולנו מגיעים בבוקר ביום ראשון עם אימיילים.
אין ספור מיילים,
ולמה זה? אז קודם כל אני רוצה להגיד שאני יכול להבין על מה הרופאים מדברים. כי בקשה של מטופל זה לא בדיוק בקשה או אימייל רגיל. הם חייבים להתייחס לזה רגע, לראות מה ההקשר של זה, האם זה משהו שאולי המטופל לא מבין שהוא דחוף, הוא כן דחוף, או שבאמת זה בקשות אגביות כאלה שאני אענה עליהם עכשיו, אני אענה עליהם עוד שבוע, זה לא רלוונטי, זה לא כל כך קריטי, זה יותר עניין של שירות, באמת, הסך הדעת, דיבר עם השכנה, אמא אמרה לקבוע תור, וזה, ופתחתי, וכדי לא לשכוח, אני כבר שולח בקשה לרופא. אבל חלק מהבקשות יכולות להיות בקשה לבדיקת דם, שהמטופל מספר איזה סיפור רקע שהוא לא רואה בו משמעותי, אבל הרופא צריך לראות בו רקע משמעותי, כי זה מתחבר לו למשהו. ולכן יש פה מורכבות.
אבל אני רוצה רגע, לא, אנחנו לא באים פה לדבר על הצוות הרפואי, מדברים עליהם הרבה. אני דווקא רוצה לקחת אותנו לכיוון שהפודקאסט הזה עוסק בו בסופו של דבר, וזה המטופלים. ואני חושבת שיש פה איזשהו פספוס, כי השיח הפך להיות שיח טכנולוגי ושיח על שעות העבודה של הרופאים והרופאות וכל מיני דברים כאלה. ובעיניי זו דוגמה נהדרת, כי הנה הגענו למצב שבו מטופלים יודעים מה הם רוצים, דורשים את הדברים שהם רוצים, ויש פה גוף שלא כל כך יודע מה לעשות עם זה. שפעם, אולי ראשונה, מתמודד עם מטופלים שהם, אתה יודע שאני שונאת את המילה הזאת, שהם צרכנים, שיש להם דרישות צרכניות, והוא עומד ממש משותק, ולא כל כך יודע איך להתנהל בתוך העולמות האלה.
צריך להגיד רגע. קודם כל, אני לא חושב שזה פעם ראשונה, כי הוא כן מתמודד, כי כן היה. זה בעצם פעם ראשונה שהוא עושה צעד אחורה מאיזשהו שירות צרכני שהוא כן סיפק בצורה בלתי מוגבלת, והוא בעצם מנסה להציב הגבלות. עכשיו, אני לא יודע מה היה התהליך לקבלת להחלטה על ההגבלות האלה, מי היה בחדר, על מה דיברו, איך חשבו שזה יתנהל, אבל זה לא מתנהל כמו שהם רצו.
וזה בטח לא מתנהל כשהמטופלים בחדר.
סביר מאוד להניח שיש פה אלמנט של הרופאים, כמו ששמענו את הרופאה, ואני יכול להבין אותו. אני חושב שלא חשבו עד הסוף על המטופלים, ואני כן חושב אפרופו שאנחנו באנו לדבר על מטופלים, אבל בלי לדבר על הצוותים הרפואיים, אי אפשר לדבר על מטופלים. אנחנו מדברים פה על שותפות. זו שותפות שיש לה שני צדדים, וחייבים להכיר אותה. וזה מה שאנחנו רוצים לדבר. ולכן כן חשוב לי העמדה של הרופא, כי אני רוצה למצוא את הדרך שבה אני מקרב את המטופל, להבין את הרופא, ואת הרופא להבין את המטופל, ולמצוא ביחד את המקום שלשניהם גם טוב, גם נוח ויעיל.
אבל גם בפוסט הזה שהקראת, בסופו של דבר אותה רופאה מתייחסת בצורה קצת פטרונית למטופלים שלה. נכון, מטופלים פונים בסופי השבוע, אולי אפילו בהמוניהם, אני מאמינה שזה נכון. יש להם זמן, הם פתאום הכאבים באוזן הימנית נזכרים בזה והם פונים. יש בזה, אגב, בעיניי גם יתרונות מאוד גדולים. אנחנו בסופו של דבר בעולם מאוד מאוד עסוק. אנשים דוחים את הטיפול הרפואי שלהם הרבה פעמים מקוצר זמן או פחות רצון לתשומת לב. אני יכולה לתת דוגמה אישית, בעלי סובל מכאבים בגב. השבוע הוא קלט שהוא סובל מזה מאוקטובר, ועדיין לא פנה לרופא לבקש לעשות איזשהו בירור, פשוט כי הזמנים קצרים. וסופי שבוע, זה זמן נהדר להיזכר בזה, לכתוב משהו לרופא שלך, כדי שתתייחס לזה ביום ראשון ותוכל לטפל. אגב, אם אנחנו חוזרים שוב לנושא הצרכן, ואני אגיד שוב שאני לא אוהבת לקרוא למטופלים צרכנים, אבל אנחנו מכירים את זה מעולמות אחרים, משם זה בא. כשאתה רוצה לעשות פעולה בנקאית בסוף השבוע, אתה נותן את ההוראה בסוף השבוע, הבנקאים או הפעולה מתבצעת ביום ראשון, סגרת העניין. כמעט בכל כלי טכנולוגיה היום שקיים שלנו מול גופים כלשהם, מסחריים או גופי המדינה, אתה יכול לעשות בו שימוש בסוף השבוע, ומי שצריך לטפל בו, לא מטפל בו בשבת, הוא מטפל בו ביום ראשון.
נכון. ועכשיו אנחנו נכנסים לשאלה, האם המטופל הוא צרכן, והאם הרופא הוא נותן שירות.
אז בוא נדבר על זה.
אני חייב להגיד שצריך להבין רגע את ההיסטוריה של זה. קצת ככה לקראת הדבר הזה עשיתי תחקיר היסטורי, על מאיפה זה נולד. אז כשאנחנו מדברים על שיתוף מטופלים, זה איזושהי גרסה מתקדמת של מה שנקרא מטופל במרכז, או באנגלית patient-centered care.
שבארץ עשו לו אביוז מאוד מאוד גדול, אני חייבת לומר.
לא רק בארץ, עשו לו אביוז מאוד מאוד גדול, בעיקר כי יש בעיה בהבנה של זה, וגם כי הקונספט התפתח עם השנים. זאת אומרת, כשהוא נולד, הוא נולד בשנות ה-60, והוא נולד מתוך ההבנה שרופאים הסתכלו רק על האלמנטים הביולוגיים המחלתיים, ושכחו שמסביב, כמו שאומרים פעם, מסביב יש בן אדם. והרעיון של patient-centered care במקור אמר, אנחנו חייבים להתייחס להמון המון אספקטים בחייו של האדם, כשאנחנו מטפלים בו, אנחנו לא יכולים להתייחס רק למחלה.
אגב, גם המחקרים הוכיחו שכשאתה מתייחס לעוד אספקטים, הטיפול הביולוגי הוא טוב יותר.
לגמרי. התוצאות יותר טובות כאשר עושים patient-centered care, שבעצם מתגלגל לתוך עולם ה-patient engagement, שגם עליו יש לי הרבה מה להגיד, אבל בוא נגיד ככה, אם עושים patient engagement, וזה כן נחקר בגוף מחקר מאוד מאוד גדול, כשעושים engagement נכון עם המטופל, התוצאות טובות יותר, כי הוא מבין את המחלה שלו, הוא מעורב בטיפול שלו, ואז הוא גם נוטה יותר לקחת את התרופות, לעשות את ההמלצות ולטפל בעצמו, ולנהל את המחלה שלו בצורה טובה יותר. אני לא יודע אם הוא בריא יותר, אבל הוא מגיע לתוצאות טיפוליות יותר טובות. אוקיי? ואז איפשהו בשנות ה-90, נכנס העולם הזה של קונסומריזם בתחום הבריאות, ודיברו על consumer-based care. עכשיו, צריך להבין שזה נולד בארצות הברית כמו כל המושגים האלה.
לא מפתיע.
וזה נולד ממקום כלכלי בכלל. כי הרעיון של consumer-driven care נולד כדי להגיד, אנחנו צריכים לתת למטופל את כל ההחלטה, אבל המטופל, בגלל שבארצות הברית המערכת נורא יקרה, והמטרה הייתה גם להוזיל את שירותי הבריאות, התפיסה היא תפיסה קפיטליסטית, אומרת, הצרכן צריך לקבל את ההחלטות שלו, צריך להחליט על מה הוא מוכן לשלם ועל מה הוא לא מוכן לשלם. ולכן אנחנו צריכים לתת לו את כל המידע, והוא צריך להחליט, וככה, כשתהיה תחרות על הקונסומרים, תהיה ירידה בעלויות הבריאות. אממה, בריאות, והמטרה העוד יותר גדולה מזה הייתה להוריד את הסובסידיות הממשלתיות, תוכניות בריאות זה. בארצות הברית הנטייה היא לכמה שיותר out of pocket או שוק פרטי באמצעות ביטוחים פרטיים וכל הדברים האלה, בעצם להזיז את ההוצאה הממשלתית על בריאות להוצאה פרטית על בריאות. אוקיי? בארץ גם דיברו על זה, יותר מהמקום של patient center. זאת אומרת, הקונסומר הוא מטאפורה ללקוח שלוקח החלטות בעצמו. בסדר? עכשיו, יש פה איזשהו מתח בין שתי המטאפורות האלה, בין מטופל לבין צרכן.
אני גם חייבת לומר שבארץ לקחו את זה למקום שהוא קצת יותר תחרותי עסקי, נקרא לזה.
לא, גם שם, זה מה שאני אומר. ניסו לייצר תחרות ועסקאות, אבל שוק הבריאות לא עובד כל כך טוב, נכון. בגלל ש... בוא חוק אחד בכלכלת בריאות. בכלכלת בריאות, היצע יוצר ביקוש.
נכון.
להלן, מתחבר חזרה למה שאנחנו מדברים עליו על מכבי.
כן.
העובדה שאפשר לשלוח הודעות
גורמת לרופא... גורמת לזה שישלחו הודעות לרופא.
ככל שיש יותר זמן רופא מולך, אתה נכון. תנצל אותו. יעיד כל רופא שנכנס לכל ארוחה משפחתית שהוא לא התכוון בה, ויוצא מטפל בשלושה אנשים.
למה ארוחה משפחתית? לחגת, לא יודעת מה, יום הולדת בגן.
הרמת כוסית, בדיוק. הרמת כוסית, ילד...
אגב, גם אנחנו מכירים את זה ואנחנו לא רופאים.
נכון, אבל ברגע שיש, אנחנו ננצל. עובדתית, יש המון המון שיטות בריאותיות, המון כלים שמשתמשים בתירוץ הבריאותי הזה, והם מייצרים דרישה בגלל שאתה תמיד רוצה להיות בריא. זה איזושהי שאיפה נורא נורא יסודית אצלנו. ולכן, בבריאות יש, זה לא שהתחרות לא משפיעה, היא ועוד איך משפיעה, ואנחנו רואים את זה פה בקופות, זה נכון. כן מייצר יעילות ברמה מסוימת וזה, אבל זה עולם קצת מיוחד. הכלכלה שלו היא לא כלכלה לגמרי, כלכלת שוק רגילה, שאם כוחות השוק יאבקו בהם, יקרה מה שאתה רוצה. יש פה עיוותים כאלה ואחרים.
בסופו של דבר, זה הבריאות שלנו. זה לא האם קנינו מכונית כזו או מכונית אחרת. אם לא טיפלנו בעצמנו כמו שצריך, נחיה פחות, החיים שלנו יהיו פחות טובים, בטח כשמדובר בילדים שלנו או בהורים שלנו, זה בסוף מקומות אחרים לגמרי.
זה משפיע על המון המון דברים. אנשים לוקחים משכנתה לבית כדי לממן תרופות.
נכון, שמעריכות חיים בשלושה חודשים לפעמים.
בדיוק. אז יש פה איזשהו, הנושא הזה של המטאפורה של מטופל כצרכן, היא חשובה באלמנטים מסוימים, אני אגיד באיזה אלמנטים אני חושב שהיא חשובה, אבל היא עלולה להיות מאוד מאוד מזיקה. ופה מכבי נפלו בדיוק באמצע.
כן.
מה זאת אומרת בדיוק באמצע? מצד אחד...
מסכנים, הם כאילו כרגע עושים עבודה בשביל
לא,
כולם.
לא, אני רוצה להגיד קודם כל, אין לנו שום דבר נגד מכבי.
להפך, הם עשו אפליקציה הזה, נהדרת, והם תמיד הובילו
והם מובילים, מהלכים. עדיין, כן, הם כן. עשו פה איזשהו מהלך שיצר נושא לשיחה. יש ביקורת, אפשר להסתכל על זה מצד אחד, אפשר להסתכל על זה מצד שני, יש ביקורת כזאת או אחרת, והיא במקום שלה. אני רוצה רגע להתייחס דווקא על הביקורת היותר קשה שלי, זה על מה שאמרת על ארבע פניות, אוקיי? כי כמי שמכירים מה זה לטפל בבן אדם.
אז רגע, בוא נזכיר. אני לפני, ממש לפני כמה חודשים, נחשפתי לעובדה, אני חולה כרונית, באתי לשלוח לרופאה שלי בקשה לחידוש מרשמים, וגיליתי באופן מפתיע ש... מאותו רגע אי אפשר לשלוח יותר מארבע בקשות ברבעון. עכשיו, מה זה אומר ארבע בקשות? גם אם הרופאה שלי כתבה לי משהו בחזרה ואני השבתי לה, אופ, הנה יש לנו שתיים.
רק על מרשמים או כל בקשה?
כל בקשה. ארבע בקשות בלבד לרופאה. אני ניהלתי גם שיחה על זה עם מישהי שאני מכירה מאגף השירות. זה בא מאותו מקום. מתוך רצון, הרופאים במכבי, הרופאים והרופאות, התלוננו על עומס מאוד גדול של פניות דיגיטליות, ולכן הוחלט להגביל את זה לארבע פניות ברבעון. וגם פה קמה ממש לפני זמן לא רב שערה, של חולים כרוניים ושל נשים בהיריון, שבאו ואמרו, יש פה מקרים שהם לא מקרים רגילים. אדם בריא, יכול להיות שארבע פניות ברבעון לגמרי יספיקו לו. אדם שהוא חולה כרוני או אישה בהיריון, הצורך שלו בפנייה לרופא או לרופא, הוא משמעותי יותר. ולא בשביל כל דבר כזה, צריך להגיע לקבוע תור, שלא לדבר על זה שהיום לקבוע תור גם לרופא משפחה, זה לא דבר פשוט, אפילו תור טלפוני. וממש כמה שערה, היה פוסט, לא הצלחתי למצוא אותו, יכול להיות שהוא נמחק, היה פוסט עם ממש אלפי תגובות של נשים בהיריון, מאוד זועמות על הדבר הזה, ותחשוב, זה משהו כאילו מאוד פשוט, תמיד מדברים על נשים בהיריון, על מה הן מקבלות במסגרת המושלם, ואיזה רופאים הם יוכלו לפנות אליהם, וכו' וכו'. ופה היה שערה עצומה על דבר שאני חושבת שלמכבי הוא נראה די שולי, כשהם עשו אותו, והם לא הבינו.
אני לא בטוח שהוא שולי, אבל אני לא בטוח שהם ידעו למדוד את האפקט. זאת אומרת, הם אמורים היו יכולים, או יכולים למדוד את האפקט. זאת אומרת, להסתכל כמה בקשות אנשים מגישים, ולנסות, השאלה אם יש להם פידבק מהרופאים על בקשות מוצדקות ולא מוצדקות וכדומה, ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, אני יכול להגיד שחולה סוכרת צריך 6-7-8 בקשות בממוצע. אני חושב שפה צריכה להיות איזו שליטה לרופא על איזה שיבר. כי זה ברור לי שרופא שעובד, בטח רופא בקהילה שעובד עם המטופלים שלו, יודע איזה מטופלים צריכים יותר או פחות, ומה זה אומר. גם עד שכחי שכשהורידו את ארבע בקשות האלה, מה זה הופך? זה הופך את זה פשוט לעומס על התורים.
או עומס על התורים, או פניות באפיקים פחות טובים. אני התחלתי, חזרתי לפנות לרופאה שלי בוואטסאפ עם המזכירה שלה, שאני לא חושבת שמכבי מעדיפים את השיטה הזו.
אני גם לא בטוח שהרופאה מעדיפה, כי זה לא בתוך התיקה רפואי. נכון, נכון. כל התיעוד של הדבר הזה הוא יותר מורכב עבורה.
נכון.
היא צריכה לעשות את זה, היא כן עושה את זה, היא לא עושה את זה, זה עניין שלה, אבל יש פה איזו מורכבות. כי בעצם מה שקורה פה זה שאנחנו מושכים אחורה סוסים, שכנראה כבר ברחו מהרובה.
כבר מזמן לא, נכון.
הנושא הזה של פנייה לרופא, א', אני יודע שהוא נקודה כואבת אצל רופאים, באופן כללי הם לא אוהבים את זה, זה גם נובע מזה שאני לא בטוח איך הם מתוגמלים על זה, ואם לא מתוגמלים או כן מתוגמלים, זה יום עבודה נוסף, כמו שהיא כתבה, לא ברור לי, אבל גם בגלל שהפתיחה הזאת יוצרת, את יודעת,
פתחת את הסכר, זה ממש ככה.
פתחת את הסכר, ואז אתה מגלה שכשפותחים את הסכר, יש הרבה סוגים של מים שזורמים בתוך הדבר הזה. אבל מה שמפריע לי בכל הדבר הזה, זה שהמטופלים שם, למה אתם לא מדברים איתם? עכשיו, מדברים איתם, אבל באופן עקיף, עושים סקרים, סקרי סביעות רצון וכדומה. אני חושב שכזה תהליך, א', היה עדיף לעשות עליו פיילוט, ולקבל פידבק, לעשות אותו עם קבוצת מטופלים, נכון. שמסכימים לרגע לנסות את זה, לראות איפה זה תוקע, איפה זה מוסיף. אולי עשו ואנחנו לא יודעים, תשמעי. אנחנו יודעים גם שיכול להיות שהם עשו המון המון דברים, ואני מניח שאם היה פה מישהו היה מספר לנו שזה לא תהליך, אני לא
היי חבר'ה ממכבי, מוזמנים לפודקאסט.
נכון, אני לא חושב שזה תהליך שהם עשו, את יודעת, קם בבוקר, שלושה רופאים התקשרו למוקד רופאים.
לא, ברור שלא.
יש למכבי מוקד בירוקרטיה לרופאים, ואחרי שלושה רופאים אמרו, יאללה, בוא נסגור את האפליקציה בסוף שבוע, בוא נוריד לארבע.
אני בטוחה שזו החלטה גם שהתקבלה בכובד ראש, אבל כמו שאתה אומר, אני לא בטוחה שכשהיה את הכובד ראש הזה, התייעצו במטופלים. ואני חושבת שבעידן שבו אנחנו מדברים על שותפות בין מטופלים לרופאים, ואנחנו אומרים כל הזמן שצריך להיות איזשהו מקום של דיבור, של תכף נגיע לזה. אנחנו, אתה ואני אומרים.
אנחנו אומרים, הרבה אחרים אומרים.
נכון.
עושים עוד, בשביל זה עשינו פודקאסט.
יש עוד דרך, נכון, נכון. אבל בעידן כזה אנחנו היינו מצפים שמכבי, לפני שהם מקבלים החלטה כזאת, יפנו למועצת המטופלים שלהם, ויבדקו רגע, מה המשמעויות של דבר כזה? נכון, ההשפעה על הרופאים היא יכול להיות הרסנית, אבל יכול להיות שכשאתה סוגר את זה, ההשפעה על המטופלים היא הרסנית. אז בוא נמצא איפה דרך האמצע.
נכון.
זה כל הסיפור.
ואפשר לייצר שלטרים, אפשר לייצר סגמנט. בסוף, בגלל שהקופות באמת סגורות על המידע שלהם ממש טוב, אתה יכול לנהל את זה על בסיס הבחנות פעילות. אוקיי? למישהו יש שלוש הבחנות פעילות של מחלה כרונית, סביר להניח שהוא צריך חידוש תרופות יותר מארבע פעמים ברבעון, או שיש לו יותר בקשות. לעומת זאת, אולי אני, שכרגע אין לי הבחנה פעילה, סביר להניח שאני גם משתמש מאוד מעט,
פחות.
ואין שום סיבה שיהיה לי כל כך הרבה, ואני יכול לבקש. זו שאלה מורכבת, אני מניח שטכנולוגית זה חתיכת תיק, אני לא נכנס לזה. אבל התפיסה היא כזאת, ופה נפלנו בין הצרכן לזה, כי איפה אני כן מסכים שמטופל הוא צרכן? בדיוק בנקודות האלה. הנגישות לשירותי בריאות צריכה להיות ברמה הצרכנית שהוא רגיל לקבל מהבנק, מחברת הביטוח.
הגבוהה שהוא רגיל לקבל. למה היא גבוהה?
גבוהה, בואי, עם חברות הביטוח יש לי הרבה מה לדון איתך, וגם מהבנקים, אבל יש איזה סטנדרט שנוצר בשירותים שמאוד משפיעים על החיים שלנו. גם הממשלה מנסה להיות יותר דיגיטלית, גם העיריות יותר דיגיטליות, החוגים, העולם שלנו חי,
בטח אחרי עידן הקורונה.
והנגישות לדברים צריכה להיות פשוטה וקלה, ואפרופו, ככל שאתה מייצר נגישות כזאת, אתה מפנה למשל מוקדים טלפונים לאנשים שלא יכולים להשתמש בזה, אוקיי? יכול להיות ש
תורים רפואיים
לפיזיים. שאנשים מבוגרים מעדיפים בטלפון, אבל אם אני יוריד אנשים כמונו מהטלפוניה, ושים להם שירותים דיגיטליים, אז יהיה לה יותר מקום בטלפוניה לטפל באלה שלא יכולים להשתמש.
אגב, הנתונים מאוד מראים שאנחנו כבר שם בכל מקום, לא רק, אני לא מדברת רגע על שירותי רפואה.
אפרופו גם הקופות שם, אנחנו מזמינים תורים באונליין.
היה הדוח של בזק מיד אחרי הקורונה, הראה ש-96% מהאנשים במדינת ישראל משתמשים בכל השירותים הבירוקרטיים, כלומר, מול הממשלה, מול הבנקים, מול קופות החולים, בדיגיטל. 96% זה מטורף, זה גם אנשים מבוגרים, זה גם אנשים צעירים.
נכון, והקופות שם, האפליקציות שלהם השתפרו.
נכון.
השירותים שהם נותנים
לכן זה היה כל כך מפתיע.
לכן זה מוזר, כי כאילו הם עושים רוורס על משהו שהם כבר נתנו. עכשיו, רוורס הוא תמיד קשה, זה כמו, את יודעת, שמקטינים את האריזה בלי לשנות את המחיר. כל הדברים האלה, ברגע שאתה עושה איזושהי אוגמנטציה, שהיא גם, אני לא יודע כמה, איך או מה עשו לדברר אותה בצורה נכונה, ואיך עשו את זה אולי בדברים האלה. יש פה הרבה דברים גם תקשורתיים, אבל בסוף בסוף יש פה את העניין שלך כצרכן, נתנו לך שירות, לוקחים לך אותו, אתה כרגע כצרכן. אין ספק שזה יושב על בריאות, שזה אישה בהיריון, שזה חולה כרוני, זה יושב על איזושהי עוד מצוקה, וזה תמיד מקבל עומס יותר גדול, וגם ככה אנחנו יותר כועסים, יותר עצבנים, אנשים, מה שקורה בכבישים וכדומה. אז אני אומר, יושב על, על, על משהו יותר...
אני חושבת שזה גם מעבר, כי מכבי, במקרה הזה, השיח שלהם עם המטופלים, היה ניסיון לשיח לפחות, היה ברשתות החברתיות. ואני לא בטוחה שזה היה המקום הנכון לדבר על זה. בסופו של דבר, הקשר שלי עם קופת החולים...
אבל זה כבר היה אילוץ. נכון. הם נאלצו לדבר על זה ברשתות החברתיות, כן. כי שם זה התפוצץ להם.
וגם שם הם דיברו במין איזושהי תגובה מאוד לקונית, וכל הדבר הזה נוהל לא בצורה של שיח אמיתי עם מטופלים, אלא בצורה
כי
קצת...
כי יש פה שתי רמות. שימי לב, יש רמה, אם גם שמעת זה בתגובה, יש רמה אחת של הדתה, שהיא רמה פוליטית יותר. קודם כל, ניסו להוריד את הרמה
הפוליטית. בוא נודה שנינו, אנחנו בטוחים שזה לא קשור להדתה.
לא, בשירותי בריאות ובנושאים דיגיטליים, זה לא נראה לי הדתה. גם לא היה על זה שום דיון, זה לא שהיה איזה מכתב של איזה חבר כנסת חרדי קודם שאמר למה האפליקציות עובדות בשבת על משהו שהוא לא...
וגם שנינו מאמינים שרופאים ורופאות, הלוואי וכולם יוכלו לנוח בסופי שבוע בצורה טובה, זה יעשה אותם רופאים ורופאות טובים יותר.
גם הרופאה אומרת שבסוף זה מעמיס לה על יום ראשון בבוקר, היא לא אומרת אני נאלצת להיכנס בשבת ולפתור אותו, אני יכול להיות שהיא עושה את זה כדי לנקות לה את ראשון בבוקר, אבל זה כבר איזושהי החלטה יותר פרסונלית שלה, איך היא מנהלת את הזמן שלה. וכו וכו, אני לא נכנס לזה, אבל יש פה מורכבות שמראה את המתח הזה. עכשיו השאלה מתי את עושה את ההרצאה הבאה שלך על המטופל או הצרכן החדש, כי בסוף אנחנו יודעים שזה הסיפור. כל היום מפמפמים לנו שהמטופל או הצרכן המודרני ואיך זה משפיע על עולמות הבריאות. אז קודם כל זה משפיע. יש לנו ציפייה גבוהה לחוויית מטופל או לחוויית שירות גבוהה. מהקופה. זה למה הקופות משופצות ורמת המלונאות משתפרת.
אגב, הכל... יש לנו ציפייה הרבה חשוב. יותר גבוהה, כי הן אומרות את זה כל הזמן, שהן נותנות, הן מתחרות על החוויה הזאת, הן מדברות עליה בפרסומות, כמעט בכל מקום, הן שם. זה השיח שהן מנהלות.
אני מסכים, רפואה היברידית, נכון. אצלנו אפשר לעשות את כל הדברים האלה באפליקציה וזה. בוא נגיד את האמת, זה גם מייצר אצלהם יעילות. אנחנו לא עושים את זה, זה טוב גם... כחוויה צרכנית ובתחרות, אבל זה גם טוב, כי הרבה פעמים זה מייעל את התהליך.
נכון.
ויוצר, מוריד חסמים ומשפר, בסדר? עשו הרבה דברים מעניינים. השאלה היא איפה הקו, איפה אנחנו מבינים שרגע הקשר עם הרופא שלנו והעולם של הבריאות הוא לא צרכני פופר. יש פה איזה משהו אחר. אפשר לדבר על זה מסיפור היסטורי שאני מכיר, מקווה שהוא אמיתי גם, מספר אותו הרבה שנים.
קראת אותו בגוגל?
לא, לא קראתי אותו בגוגל, דווקא שמעתי אותו לדעתי אי שם בתחילת הקריירה שלי, שלהזכיר, הקופות עשו איזושהי מהפכה בתחילת שנות ה-2000, סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, עברו מקופת חולים, את קוראת להם קופת חולים, את האמת, זה עושה להם
רע, נכון.
רע, הם שירותי בריאות מכבי,
שירותי בריאות.
כללית שירותי בריאות, לאומית שירותי בריאות, מאוחדת שירותי בריאות, הם כבר לא קופה של חולים. שנולד מאיזה מושג גרמני נורא יפה שנקרא קרנקה קאסן, שזה קופה וחולים, שאפרופו עד היום חברות הביטוח בגרמניה נקראות קרנקה קאסן.
באמת?
אם הולכים ממש ממש עד ההיסטוריה, הסיבה זה שהרופאים הראשונים שעשו עלייה לארץ הם רופאים גרמנים.
גרמנים.
וזה מה שהם הכירו, קרנקה קאסן. אז הם הקימו את קופת חולים כללית, קרנקה קאסן.
זה היה...
יופי, אז הם כבר לא קופת חולים, למרות שהרבה קוראים להם ככה, שירותי בריאות, ואז הם אמרו, חבר'ה, זה כבר לא מטופלים, לא פציינטים, כמו שקראו להם, אלא זה לקוחות. כשהתחילו לקרוא למטופלים לקוחות, או למבוטחים לקוחות, או whatever, זה עורר זעם אצל רופאים. כי הם אמרו, אני לא נותן שירות. לא נותן שירות במובן הזה שאני לא זבן, סנדלר...
בנקאי.
בנקאי, לא משנה. אני מקצוע שהוא יותר מנות... אני נותן שירות, אבל השירות שאני נותן הוא לא שירות... במובן הזה, אוקיי? זה סרוויס במובן הזה שברור שהוא נותן שירות, אבל השירות הזה הרבה יותר מעמיק, נוגע בנימים הכי רגישים של אנשים, לפעמים במקומות מאוד מאוד אינטימיים. הקשר הטיפולי, אנחנו יודעים, יש לו המון המון משמעות. אני לא נותן שירות, אני לא מוכן שיבחנו אותי על רמת החיוך שלי בבוקר. אני, אפופו, אני חושב שרופא שמחייך...
שאלה טובה אם לא צריך.
רופא שמחייך, יותר נעים להיכנס אליו. להגיד לך שזה המדד? לא, יש רופאים... שמחייכים ויכולים להרוג אותך, יש רופאים שלא מחייכים ויכולים להציל את חייך, וההפך וזה וזה וזה. אין לזה חוקים ברורים, וזה מאוד מאוד, זה דיון ענק בפני עצמו, אבל ההתכווצות שלהם מהתפיסה שבעצם המטופל הוא לקוח, ואז אני מודד את זה בסטנדרטים של שירות סטנדרטי, היא בעייתית. עם זאת, היום יש בכל קופה אגף שירות, עושים סקרי שירות אינסוף על הרופאים, על המרפאות, על החוויה בבית חולים, על החוויה בזה, מקפיצים באפליקציה, מתקשרים בטלפון.
זה לא סתם אגף שירות, זה אגף חוויית המטופל. זה כאילו, הם לקחו איזה צעד קדימה, לפחות בהגדרה של זה.
לגמרי. אז ברור לי שזה מאוד משמעותי. אז הם נסוגו, היום הם קוראים לזה מבוטחים או מטופלים. בקופה, נדמה לי, בקופות בדרך כלל קוראים לזה מבוטחים, שזה איזשהו סוג של באמצע כזה. זאת אומרת, יש לנו מחויבות אליהם, כי אנחנו מבטחים אותם. הם לא מטופלים. עכשיו צריך להבין, המושג פציינט, בסדר? אני מכניס פה המון המון מידע באמצע.
המון גרמנית.
המון. המושג פציינט, או באנגלית patient, נולד ממקום מאוד מאוד פטרוני. patient נולד מהמילה patience. למה patience? כי רופאים, אם את מסתכלת מאיפה הם נולדו, הם נולדו משמנים וכדומה, הם בני האלוהים.
אוקיי.
כשהם יושבים במרפאה, המטופל צריך להפגין סבלנות, סבלנות. ולחכות שהם יקראו להם. לכן הוא patient. הוא מפעיל סבלנות ומחכה בסבלנות בחוץ. טוב, עד
היום זה כבר פחות
העולה.
עובד.
לא, אבל צריך להבין,
לצערנו,
להבין שיש
כן.
המון המון פטרנליזם מוטמע במקורות העמוקים של התהליכים האלה, ועדיין לא מצאנו מילה יותר טובה לפיישנט באנגלית. בסדר? זה עדיין פיישנט. אז קונסומר בא להזיז את זה. הצרכן בא להגיד, רגע, רגע, אני לא מטופל, אני צורך שירותי בריאות, אני צרכן, אני אקטיבי, אני מקבל
זה
החלטות.
זה בדיוק אותה מטוטלת שאנחנו מדברים עליה, נכון.
זה דבר טוב.
אתה לא לבד אדון רופא, אני פה שותף שלך, או אז עוד זה לא היה במקום של שותף, אבל אני פה גם, ואני חלק ממוקד קבלת ההחלטות, נקרא
ברור,
לזה.
ברור, חלק מהתהליך הזה היה, חלק מהנושא הזה היה גם סביב נושא הסכמה מדעת.
כן.
ההסכמה מדעת נולדה מזה שבעצם אנחנו מבינים שלמטופל יש פה איזושהי אמירה. בכל מקרה, האם מטופל הוא צרכן או לא? תשמעי, שנינו יש לנו טיפה אלרגיה לדימוי המלא הזה.
בקטנה, בקטנה.
אבל אני כן מסכים, כמו שאמרתי לך, אמרתי לך, זה לא חד, זה כאילו נושא מורכב כזה. יש אלמנטים שהם צרכניים לחלוטין. כשאני בא להזמין תור, אני רוצה שזה יהיה נוח, קל ופשוט. אוקיי? כשאני יושב אצל הרופא, אני לא תופס אותו כמוצר צריכה בסיסי.
למרות
שאני יכול להתייחס אליו בצורה כזאת
גם
של
שם,
מגיע
אורי,
לי.
כבר יש תנועה ותזוזה. גם היום מטופלים כבר הרבה פעמים מתייחסים לאיך כל הדרך של בחירת רופאים הרבה פעמים נעשית קצת בצורה שהיא יותר צרכנית ולא מטופלית, נקרא לה. יש פה המון אלמנטים שהעולם החדש הכניס לעולם הזה.
לא, בסדר, אני מדבר על זה. תראי, לבחור רופא זה ברור שזה אמירה צרכנית, ומי שנכנס לפורומים על רופאים פרטיים רואה שזה שוק כמו כל שוק אחר.
נכון.
של המלצות ודיס המלצות וזה ופה ושם והכל. אני מדבר על ממש בפגישה. הציפייה שהרופא צריך למלא את רצונותיי באופן מלא, בלי לתת פידבק לדבר הזה וזה.
נכון, היא לא שם.
היא בעייתית.
נכון.
כמו שאני לא חושב שהמטופל צריך למלא את רצונותיו של הרופא ב-100% בלי לתת פידבק. צריך להיות שם איזשהו דבר כזה, איזושהי אינטראקציה יותר מעניינת. והיא צריכה להיות מוחלטת על ידי שני הצדדים. יכול להיות שאני כמטופל אגיד, תקשיב, גדול עליי, קח את ההחלטות, אני אקבל
אותם.
אבל
זאת תהיה ההחלטה שלך.
כן, בדיוק.
זה בדיוק הסיפור.
אז זה הדבר הזה. אז שמה מפריע לי הצרכנות. במקום הזה, המגיע לי הזה, להיכנס להגיד לו, תביא לי אנטיביוטיקה, תעשה לי ככה.
הלוואי וזה היה נשאר רק באנטיביוטיקה, זה מגיע לתרופות הרבה יותר מורכבות.
זה מגיע למקומות אחרים, זה מגיע למקומות שהיה בסורוקה בתקופה האחרונה, אוקיי? שרופא ילדים חטף מכות מזוג הורים, בגלל שהוא אמר להם שהוא צריך לדחות את התור.
כן.
והם, ראיתי את הסרטון, מזעזע, מרביצים לו שהוא על הרצפה.
נכון.
לפחות לפי הסיפור, זה בגלל שהוא אמר להם שהוא צריך לדחות את התור.
לא, אבל זה מראה לנו שיש הרבה מורכבות לעניין הזה של צרכן ומטופל, של מה שאנחנו כאילו מסתכלים עליו בצורה אוטופית מאוד, של שותפות בין רופאים למטופלים. זה לא כזה פשוט, יש פה הרבה עניינים מסביב. כל תנועה קטנה עושה הרבה הרבה אדוות במקומות שלא תמיד אגב צופים להם. הנה, אנחנו חוזרים לסיפור של מכבי, לא חושבת שמכבי ציפו לגל כל כך משמעותי של תלונות, הם בטח לא חשבו על נושא ההדתה, אני מקווה בשבילם. כאילו, אתה לא, הכל כל כך רגיש בעולמות של של רפואה. כי בסוף זה הגוף והנפש שלנו, שכל תנועה קטנה היא מאוד מאוד משמעותית. אבל אני חושבת שלכן אנחנו כל הזמן אומרים, זה לא שלא צריכה להיות תנועה, וזה לא שלא יהיו טעויות. השאלה היא מי מחליט, מי מקבל את ההחלטות, לא רק בחדר בין הרופא למטופל, אלא גם לפני זה, גם במוקדי קבלת ההחלטות. יש פה המון מקומות, אנחנו עוד נדון בהם, ועדת סל התרופות, כל מיני מוקדים במשרד הבריאות, אנחנו מדברים רגע בארץ.
מחקרים
קליניים, נכון.
מטרות לתרופות, FDA.
נכון.
מה שאתה רוצה, בכל מקום צריך להיות מטופלים.
נכון.
נדבר על כנסים של רופאים ומטופלים.
כן, גם פה יש דוגמאות אקטואליות.
נכון, נדבר על הרבה דברים, אבל התחלנו מפה בגלל ש... שנינו מכירים את זה בתור מי שגם מרצים בנושא וגם מדברים וגם עבדו בעולם הזה, שיש את התפיסה הזאת, המטופל, הצרכן החדש, וישר עוברים למטופל ומראים את האפליקציה.
כן, כל הזמן רק כנסים שמדברים על זה, על המטופל כצרכן, המטופל כצרכן.
עכשיו, הוא צרכן במובנים מסוימים, אבל אסור לתת למטאפורה לאכול את כל העוגה הזאת, כי היא לא בדיוק מתאימה לזה. מה גם שהאספקט הכלכלי של זה כצרכן מאפשר עוד דבר, מאפשר בעצם להעברת משאבים שכיום המדינה מממנת אותנו למשאבים פרטיים.
נכון.
אם המטופל הוא צרכן, כמו שהוא צורך ביטוח פרטי לא יודע, ביטוח משלים לביטוח פרטי לאוטו, הוא צריך לצרוך ביטוח פרטי
לבריאות שלו.
עכשיו, בגלל שהשוק יותר מורכב ויש פה פערי ידע, הצרכנות היא צרכנות שבו לנותן השירות באופן עקרוני, או למי שמוכר לך את השירות, יש איזה 100% יותר ידע ממך, ואז זה לא...
הרבה יותר מ-100, כן.
זה לא הוגן, זה לא הוגן, ולכן, למשל בארצות הברית, אלה שרוצים להפוך את מערכת הבריאות האמריקאית ליותר מסובסדת ולפחות פרטית, צריך להזכיר, מוצאת הבריאות הכי גבוהה ב-OECD, תוצאות הבריאות ממש לא הכי גבוהות ב-OECD, נכון. מערכת הבריאות בארצות הברית מקולקלת בהמון המון רמות, רק על זה אפשר לעשות פודקאסט של 3 שנים.
נכון.
ולא להבין עדיין ולא, מה קורה שם.
וגם לא להגיע למסקנות.
אבל המושג הזה של צרכנות בריאות, עלול להיות גם אלמנט בתוך שיח קפיטליסטי, שמזיז את האחריות מבריאות מהמדינה, אל הצרכן. בישראל זה קורה בזחילה, ההוצאה פרטית לבריאות
העולה
עם השנים,
כן.
בגלל קיצוץ במשאבים
למרות
ציבוריים.
למרות ששוב, בישראל
זה
היא...
זה מין כזה מדי פעם, זה מין
כן.
כזה...
היא גם לא לגמרי פרטית. בישראל הרפואה הפרטית האמיתית היא לא מאוד משמעותית לעומת העולם. בסופו של דבר, כשאתה מדבר על רפואה פרטית, זה הרבה פעמים ביטוח משלים, שיש למרבית...
בסדר, אבל ביטוח משלים הוא סוג של כלי מסובסד פרטי.
נכון.
אני רק אומר, כשבודקים זה... את זה, ההוצאה כן. הפרטית, מה שמשרד האוצר מגדיר, הוצאה פרטית לבריאות, גדלה.
נכון.
בתוך תמהיל ההוצאה הכוללת הלאומית לבריאות, מה שיוצא לנו out of pocket, גדל מעבר למס הבסיסי של זה, גדל בעשורים האחרונים, בכוונת מכוון.
נכון.
כי מקצצים כמעט ביודעין. עכשיו בוא נראה, משלה חדשה, עניינים חדשים, האיזון הזה זז מצד לצד, לפעמים עולה, לפעמים יורד, יהיה מעניין.
מאוד מאוד מעניין. אז אני הייתי ליאת.
ואני אורי.
ונשתמע בפודקאסט הבא.